טוב, אנחנו נלמד, בעזרת השם, את המאמר שרבי אמר בראש השנה בשנת תשכ"ח, יום ב' בראש השנה. דיבור המתחיל, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול. היה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול, זה מדברי הנבואה של הנביא ישעיהו, שמדבר על הגילויים הנפלאים שיהיו לעתיד לו. אז הפסוק אומר, יתקע בשופר גדול, מה השופר הגדול הזה יפעל, מה הוא יעשה? הוא יקבץ את כל היהודים המפוזרים בכל הגלויות, יקבץ את כולם לבוא יחד לבית המקדש, לארץ ישראל, לירושלים. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, ונידחים בארץ מצרים. אשור ומצרים, כפי שידוע, זה שתי בחינות במצב גלותי, שיהודי נמצא, או שנמצא בשקוע בתאוות העולם, שזה מרומז באשור, לשון עושר, תענוג, אבל תענוגות העולם. או הפוך, אלה שנמצאים בארץ מצרים, מצב של מיצרים, מצב של קושי. אלו וגם אלו, אלו הנידחים והעובדים, אז הפסוק אומר שהעובדים והנידחים, כולם יבואו וישתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. בדיוק זה המאמר. זה בדיוק המאמר בא להסביר מה לשופר גדול. מביא הרבה ואומר ככה, הוא מדייק אדמו"ר הזקן, יש מאמר, והיה ביום ההוא בליקוטי תורה. כן, מה שלמדנו. אז הרבה מביא כאן את המאמר, את הדיוק שאדמו"ר הזקן מדייק, מדייק ב... היה במאמר והיה ביום ההוא שבליקוטי תורה. אדמו"ר הזקן מדייק שאלה פשוטה, מה שכתוב בשופר גדול, מה פירוש שופר גדול, מה מעלה זה שופר גדול? הרי ברור לכל אחד שהפסוק לא מדבר כאן על גודל במטר או בשתי מטר, לא לזה הכוונה. הכוונה היא בפשטות, כל אחד מבין שיש כאן איזו משמעות אלוקית, רוחנית, פנימית, שהביטוי של המשמעות הזו היא במילים שופר גדול. אז האדמו"ר הזקן שואל, מה זה שופר גדול? מה המעלה של שופר גדול? שאלה נוספת, גם צריך להבין, שאלה נוספת ששואל האדמו"ר הזקן באותו מאמר, כמו שמדייק בהמשך המאמר, מה שכתוב, יתקע. לא כתוב, ביום ההוא יתקע. יתקע. כשאומרים יתקע, אני מדבר על הפעולה, ואני לא מספר ולא מתייחס ולא מרמז מי הוא זה שיהיה התוקע. לא נאמר מי הוא התוקע. יתקע. למה לא כתוב? אם מדובר כאן שמשיח יתקע, או שזה תקיעה אלוקית, שיהיה כתוב, ביום ההוא יתקע השם אלוקים, זה ביטוי כזה, כמו שיש ביטויים כאלה, כמו שנראה בהמשך. אז למה כאן, הלשון של הפסוק, זה אמירה סתמית? כן? שומרים יתקע, פירושו שהוא יתקע כאילו מעצמו?
של הבעל, התקע מעצמו.
רק את הדיוק הבא, כשכתוב יתקע, יתקע על ידי מי? מעלימים, לא מספרים מי, למה? דמורה אמצעים מוסיף עוד דיוק בזה, שנאמר יתקע, בלשון יתקע מורה שיתקע מעצמו. והרי דמורה אמצעים מוסיף את זה עוד הדגש. אם היה כתוב היום הוא יתקע בשופר גדול, גם מה היה לי שאלה מי יתקע? לא כתוב מי.
גם על מי וגם איך יתקע.
איך? מעצמו. יש כאן שתי דיוקים. יתקע מעצמו ולא כתוב מי. למה זה כתוב בסגנון כזה?
אחד הוא נדש שלהם, יתקע מעצמו, אז אין מי.
כי אם היה כתוב יתקע, אז היה ברור שמישהו יתקע, כי אני לא יודע מי. אני מכתוב יתקע, אז מה הפירוש יתקע? כאילו מעצמו זה יתקע. מה הפשט של הדבר? אז הוא ככה אומר. מה הכוונה? כמובן שיש כאן רמז וכל הרמזים קשורים. כשמדבר בשופר גדול, כשמבינים את המשמעות של שופר גדול, זה יעזור לנו להבין גם כן למה כתוב יתקע. נקודת הביאור בדרושים, הנקודה שמבואר על זה במאמרים, אינו, כלומר זה כן מדבר על זה, דמור המצאים מדבר על זה וכן הלאה. נקודת הביאור בזה בדרושים, היא ההתעוררות שעל ידי שופר סתם, אם היה שופר ולא היה כתוב שופר גדול, אלא שופר רגיל, הוא היה זה שמעורר, אז זה ודאי שזה היה מעורר, שושנה מעורר, נכון? אבל את מי מעורר שופר רגיל? רק לאלה שהם בקירוף קצת. שופר רגיל מדבר לאלה שהשופר מדבר אליהם, הם קרובים. צריכים להתקרב יותר. אז השופר מקרב אותם יותר, מעורר אותם יותר, מחמם אותם יותר, מזכיר להם יותר. אבל פה אנחנו מדברים הרי שעל מי השופר צריך להשפיע, כמו שפסוק אומר, על אלה שאיך קוראים להם עובדים ונידחים. זאת אומרת, כאלה שהם לא קרובים קצת וצריכים רק לפעול עליהם קרבת יתר. מדובר על כאלה שהם עובדים, הלכו לאיבוד, נידחים. בכדי לעורר את העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, היינו לעורר כאלה שהם מה שנקרא נשרפו בתאוות. הם כל כך מושקעים בתאוות שהפך אותם לחלק מהתאווה והם ממש בקליפות. אז גם אלה שנמצאים במסף כזה ירוד, או במצרים, או באשור, שבמילים אחרות זה נקרא או ניסיון העושר, או ניסיון העוני. שניהם יכולים להעביר את האדם מדתו ודעתו. אז אלה שנמצאים במצב כזה, שגם הם התעוררו לבוא לירושלים ולהשתחוות להשם. אז אם רוצים לפעול גם על כאלה רחוקים, אז מה הדרך? הוא על ידי שופר גדול. אנחנו עדיין לא יודעים מה זה השופר הגדול. אנחנו רק מבינים שצריך כאן שופר גדול. שופר סתם לא יצליח לפעול את הפעולה שאנחנו רוצים. מה זה השופר הגדול הזה? בכדי לבאר העילוי זה שופר גדול שיהיה לעתיד לבוא, כדי להסביר לנו באמת מה זה, מה המעלה של השופר גדול, מקדים במאמר ביור עניין שופר בראש השנה עכשיו. כדי להבין מה זה שופר גדול, אז קודם כל בואו נדבר מה זה שופר רגיל. כמובן לא במובן הטכני איך נראה שופר ואיך תוקים בו, אלא מהם המשמעויות והגילויים הרוחניים ששופר רגיל פועל. ואז אנחנו מזה נוכל לעלות גבוה יותר, להבין מה שופר גדול אמור לפעול. אז קודם כל בואו נדבר על שופר סתם. עניין שופר דראש השנה עכשיו. מה קורה בשופר רגיל? תוקים בשופר בראש השנה. מה זה אמור להביע? אז כתוב, כדי שישראל תוקים בשופר, שיהודים תוקים בשופר בראש השנה, מה זה מבטא? ותחשבו, לוקחים קרן של, של, של בהמה. ותוקים איתו. זה לא איזה כלי נגינה שאמור להביע צלילים מיוחדים ויפים. זה קול פשוט שיצא מקרן של בהמה. מה זה מבטא? אז כתוב שיצעקה לפנימיות הלב שלמעלה מהשכל. יש לפעמים, אפשר לראות את זה במוחש, שאדם מפריע לו משהו. אז אם הוא מסוגל לספר מה מפריע לו, אומר, כל לי ככה מפריע לי כך וכך, אם הוא מסוגל לספר ולדבר על זה ולתאר את ההפרעה, פוגשו שמדובר בדבר שהוא יכול להכיל אותו. זה לא דבר שיוצא מהכלים. יכול להכיל אותו, קשה לו, והוא משתף אותנו מה קורה איתו. אבל אם בן אדם לא עלינו, פתאום אתה רואה מישהו קיבל איזה מכה, נפל מאיזה מקום, ילד קטן, ואז מה הוא מבטא? שואלים אותו מה קורה לך, הוא לא יכול לדבר, הוא צועק, הוא בוכה. הוא לא יכול להגיד. כשהוא יירגע, אחר כך, לפעמים אנחנו לא יודעים אפילו מה קרה לו, רק שומעים את הצעקה. מה זה אומר? למה הוא לא מסביר מה קרה לו? כי כרגע מדובר במשהו שכל כך כואב לו בכזה עומק, פיזי או נפשי, תלוי כל דבר לפי עניינו. אין לו מילים להביע את הכאב. הדרך היחידה שהוא יכול להביע את הכאב זה פשוט לצעוק. מגיע ראש השנה, היהודי עושה חשבון נפש מהמצב שלו, והוא רוצה לצאת מהמצב שלו, והוא רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז הכאב הזה, הזעקה הזו, הביטוי שלה זה השופר. הקול של השופר זה קול פשוט, שלא מספר, ולא שירה, וזה לא תיאור, וזה לא הרצאה. זה קול פשוט, כמו שהוא אומר, תלדי שישראל תוקים בשופר. שהצעקה זה פנימיות הלב שלמעלה מהשכל. אז מה זה פועל? זה פועל שעל ידי זה נמשך פנימיות הלב דלמעלה כביך. אז הקדוש
ברוך הוא... לא רק מקול שלך, אלא זה מהקול של השופר. קורה. אם אני אצעק, זה עדיין מוגבל ב...
אנחנו עושים את זה בקול השופר, כי קודם כל זה המצווה, שהקדוש ברוך הוא ציווה, וגם בזה יש את הרמזים, למה דווקא בקרן של בהמה, גם מבטא במקום מסוים את האפסיות של שכל האדם. לא, זה לא צעקה שבא מ... מהאדם שבו, זה בא ממשהו שאפילו מבטא בהמות הייתי אימך. אז, אבל זה הביטוי של הצעקה הזו שלמעלה מהשכל.
למעלה
מהשכל.
בהמות
זה לא, לא על פי שכל, יכול להיות למעלה מהשכל או למטה.
למעלה?
אה?
למעלה.
כמו שדוד המלך אומר, בהמות הייתי אימך, שכתוב בנתניה, ואני תמיד אימך, זאת אומרת, לא מתאמתם, לא מסתם בדעת. אז זה הביטוי של הצעקה של יהודי, שבא על ידי השופר. עכשיו, מה זה מעורר? כל דבר זה מידה כנגד מידה. ברגע שיהודי מצידו פנה לא על פי טעם ודעת, אלא זה בא מפנימיות הלב, אז מה זה מעורר מלמעלה? מה זה מעורר שהקדוש ברוך הוא מייחס אליו? אז הלשון הוא שעל ידי זה נמשך פנימיות הלב דלמעלה כביכול. כביכול הקדוש ברוך הוא מעורר אצלו את היחס אלינו בפנימיות רצון העליון של למעלה מהחוכמה, שהוא רוצה אותנו למעלה מהחוכמה, שיכול להיות שעל פי החוכמה, כמו שכתוב הרבה מקומות שאדם חוטא ואדם עושה כל מיני דברים שהם לא מתאימים, אז יכול להיות שהוא אמור להיות באופן שידחו אותו. אבל ברגע שהוא מעורר את הזעקה הפנימית, זה מה שגורם שגם מלמעלה הקדוש ברוך הוא מעורר את הרצון העליון של למעלה מהחוכמה לצאת לשנה טובה ומתוקה. זה בעצם השופר של ראש השנה. ועל זה נאמר, יש את הפסוק שקשור, אומרים את זה בפסוקי השופרות במוסף של ראש השנה, שמביאים פסוקים, אז יש שם הפסוק שמבטא את הרעיון שאמרנו כרגע, שכשהיהודי מתפלל, כשהיהודי צועק, אז הקדוש ברוך הוא עונה לו באותו מידה. גם הקדוש ברוך הוא תוקע בשופר עבורנו, שזה ביטוי של גילוי הרצון העליון ליהודי. ועל זה נאמר, ועדני אביה, שקוראים את זה בשם אלוקים, בשופר יתקע. שזה ביטוי, שזה גילוי של דרגה אלוקית מאוד גבוהה, אבל דרגה שיש לה תואר, יש לה שם, ויש לה שם שמסמל ספירה מסוימת, שמה זה בעצם אומר? זה כמו שתקיעת שופר דה האדם היא הצעקה דה פנימיות הלב, על דרך זה הוא למעלה. אותו דבר מלמעלה למטה, גם הקדוש ברוך הוא מצידו מפנה אלינו את הקריאה, את הפנייה, את הגילוי העוצמתי העליון מאוד, לעניין תקיעת שופר הוא המשחת וגילוי הפנימיות. אז זה בעצם הפעולה של ראש השנה באופן רגיל, מה פועל שופר סתם. שופר סתם פועל, שהקדוש ברוך הוא מקבל על עצמו את מה שאנחנו מבקשים, דהיינו, מה אנחנו בעצם מבקשים בראש השנה, כמו שמבואה בחסידות, מלוך על העולם כולו בכבודיך, מבקשים שתמשיך להיות מלך עלינו, תמשיך לחיות את העולם, וכולי, כן, כל הבקשות, אז זה מה שהקדוש ברוך הוא יתקע בשופר, כמו שאומר, השם אלוקים בשופר יתקע, אז זה בעצם אכן נפעל, שהקדוש ברוך הוא ימשיך עלינו את
המשך. ממלא, מה שבהשגה שלנו שאנחנו יכולים לקבל?
בדיוק הוא ידבר על זה עכשיו. מלא, סובב, זה בדיוק מה כתב. אז כרגע אנחנו תיארנו מצב להסביר מה זה שופר רגיל. שופר סתם, שופר של ראש השנה. מה זה מבטא? אנחנו הרי בעיקר שאלנו מה זה השופר גדול שנאמר לעתיד לנו. אומר, והחילוק בין שופר סתם לשופר גדול הוא, מה נקודת ההבדל בין שופר סתם לשופר גדול? זה שופר סתם הוא המשכת וגילוי הפנימיות דלוקות שלמעלה מעולמות, אבל שייך לעולמות, שזה נקרא סובב כל עולמי. שופר סתם זה סובב כל עולמי, זה לא ממעלה כל עולמי. ממעלה כל עולמי זה דרגה יותר נמוכה. שופר סתם זה רצון. אנחנו יודעים הרי מה ההבדל בין ממלא לסובב. אור הממלא כל עולמי נקרא אור פנימי. אור פנימי, המשל של זה בנפש האדם, זה הכוחות הפנימיים. חוכמה, למשל, והספירה הראשונה, שזה מקביל לממלא כל עולמי. 10 הספירות זה ממלא כל עולמי. מהו המקביל של סובב כל העלמין בנפש האדם? זה הרצון. אמרנו שמה השופר מעורר למעלה?
הרצון.
הרצון האלוקי שלמעלה מחוכמה, זה היה הלשון. השופר מבטא את הפנימיות של הנפש, של הצועק, של התוקע, של היהודי, וזה מעורר כביכול מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא יאיר עלינו את הרצון העליון שלו, הפנימי שלו, שלמעלה מהחוכמה. זה אור הסובב כל העלמין. זה יותר מעלה מהאור המוגבל של אור הממלא. זה אור של למעלה מעולמות אמנם, אבל הוא שייך לעולמות. כי אור הסובב הוא שייך לעולמות. הוא נקרא סובב כל אלמין. דהיינו, הוא שייך לעולמות. למה קוראים לאור הסובב? כי באופן כללי הוא למעלה מהיכולת קיבול של העולמות. לכן הוא נקרא אור הסובב. סובב זה אור שהוא נמצא בכל מקום, נמצא בכל נקודה, אבל המקום הוא לא כלי להכיל אותו, לקבל אותו, אז לכן הוא נקרא סובב כל העלמין. אז הגילוי הזה, זה מתגלה בראש השנה. זה שופר סתם. מה הכוונה מה שווה? זה אור שאמור, זה אור אלוקי.
אני מקבל את האור הזה עם סובב, אני לא יכול לקבל אותו.
אתה יהודי מושפע מהאור הנפלא הזה, זה פועל עליו, זה עד הרבה, זה מה שמפעיל את כל המערכת שלו. כמו שבנפש האדם אנחנו יודעים ששום כוח לא יפעל אם אין רצון. הרצון הוא כוח מקיף, הוא כוח עליון, הוא כוח סובב, והפעולה המעשית היא בכוחות פנימיים. אתה צריך ללמוד, צריך לאכול או לרוץ, לא משנה מה, זה כוחות פנימיים שמתבטאים כל כוח לפי עניינו. אבל מה מניע את כל הכוחות הפנימיים האלה? הרצון. הרצון לבד לא יפעל שום דבר בלי הכוחות הפנימיים. מדי מרוב יגיד, אני רוצה ללמוד את כל השם. זה מציע? תלמד. זה שאתה רוצה ללמוד את כל השם, זה לא מספיק. תלמד. אבל אם לא יהיה לך רצון, אתה גם לא תלמד. זאת אומרת, צריך כאן את ה... עוצמה של הרצון, ועכשיו זה צריך להתלבש בכוחות פנימיים. אי אפשר לוותר על הכוח העצום שנקרא סובב כל העלמין. הוא נותן אחר כך השפעה יותר פנימית בכל המערכת. בוודאי. אז אנחנו קודם כל רוצים שהקדוש ברוך הוא ירצה אותנו, שירצה להעיר עלינו, שירצה להשפיע עלינו. אחר כך ההשפעה תירד לפרטים. אז מי פועל את הגילוי הזה של אור הסובב כל העלמין? זה השופר של ראש השנה. שופר גדול מה זה? שופר גדול זה יותר נעלה משופר סתם. מה זה שופר גדול? שופר גדול אומר, הוא המשכת וגילוי הפנימיות האלוקות שלמעלה משייכות לעולמות. שופר גדול זה גילוי שלמעלה מסובב כל העלמין. למעלה גם מסובב. השופר גדול זה גילוי הרבה הרבה יותר נעלה, שאפילו אי אפשר לקרוא לזה תחינת סובב. למעלה אפילו מהמושג של סובב כל העלמין. זה מקומות אחרים, אנחנו בעצם אומרים, זה עצמותו ומהותו, עצמותו ומהותו יתברך. כי עצם הדבר שאנחנו אומרים סובב כל העלמין, זה גילוי שיש לו שייכות לעלמין. על עצמותו ומהותו אי אפשר לייחס שום דבר. אפילו לא לומר את הביטוי שהוא יותר גבוה מאלמין, כי הוא בכלל לא בגדר אלמין. אז הגילוי הזה, שזה הפנימיות הכי נעלית, זה מה שמתגלה על ידי השופר הזה. כמובן אנחנו נסביר את זה במאמר, הוא ירחיב בזה הרבה יותר, אבל פה הוא קודם כל אומר את נקודת העניין. שנבין ששופר סתם, אם כך נסכם, שופר סתם זה אור הסובב, ושופר גדול זה אור הפנימי יותר מעלה, עצמותו ומרדו יברך. אין לו שום שייכות לעולמות. זה יתגלה, זה מה שבעצם יפעל שהנידחים והעובדים...
היחידה בו.
בנפש, זה היחידה.
גם היחידה...
כן, כן, גילו הפינל. על פי זה אנחנו נבין את ההבדל בין הפסוק שהבאנו קודם...
כאילו כאן זה שונה, כאילו אנחנו יודעים שהפנימי הוא יותר נמוך מהסובב. אנחנו למדנו.
לא הבנתי, בהקשר למה אתה שואל.
כן, זה כמו שהוא אומר, כאילו הפנימיות זה לוקות של למעלה מסובב. הרי אנחנו יודעים שהפנימי הוא יותר נמוך.
כאן פנימי זה לא כמו שאתה אומר, אור הפנימי, אור המצומצם, אור המנים. פה פנימי הכוונה היא לנקודה הכי פנימית, הכי עליונה, הכי עמוקה. כשאני משתמש באותו ניסוי, באותו ביטוי, זה לא הכוונה היא לאור המצומצם והנמוך, אלא הכוונה היא לנקודה הכי הכי פנימית, הכי הכי נעלה.
זה מאוד יותר גבוה.
הכי גבוה, הכי עמוקה.
המבנים אחר ששלוש דקות, ממלא סובב ולגע יותר מעל הסובב. פה לא מדברים על הממלא. פה אנחנו עושים למעלה.
שופר סתם כבר בסובב.
השופר סתם זה סובב.
עכשיו הוא יסביר למה בפסוק שהבאנו קודם שהוא בא לתאר את התוצאה של שופר של ראש השנה אז היה כתוב עדני אלוקים בשופר יתקע כן? ואילו בפסוק שאנחנו איתו פתחנו מה כתוב היה ביום ההוא יתקע בשופר גדול אז רואים הבדל שבפסוק שלנו לא כתוב שם אילו בפסוק שכתוב ועדני אלוקים השופר יתקע מדברים על גילוי של שם מה ההבדל? וזהו שבשופר סתם כתיב ועדני אלוקים בשופר יתקע זה תראה בעוד שורה ועדני הוויה הם שמות אלא ששמות אלה עדני הוויה בניקוד אלוקים כאן זה הוויה בניקוד אלוקים כשאתה קורא את הפסוק הזה, אתה קורא את השם הוויה בניקוד אלוקים. יש לנו הרבה פעמים שהכתיב זה ארבע אותיות יודקי ואפקי, אבל הניקוד הוא ניקוד אלוקים. כן? אז שם הוויה בניקוד אלוקים ועם שם עדני. זה מדובר בדרגות, כתוב בחסידות שזה ספירת הבינה, נקרא... הוויה בניקוד אלוקים זה ספירת הבינה, ועדני זה ספירת המלכות. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על גילויים שהם בגדר עם שמות ודרגות וספירות. אז ששמות האלה, עדני, הוויה בניקוד אלוקים, הם נעלים ביותר. אמנם מדובר כאן בגילוי מאוד נעלה, אבל זה לא עצמותו ומהותו, זה השמות שלו. שם זה... הערה וחיצוניות וצמצום לעומת זאת בפסוק שעליו אנחנו מדברים כאן שכתוב ביום ההוא יתקע, אז כתוב בשופר גדול, ובשופר גדול כתיב ביום יתקע. כשכתוב יתקע הדגשנו קודם שלא כתוב מי התוקע, יתקע. לא נאמר מי הוא התוקע. למה לא נאמר מי הוא התוקע? למה לא כתוב כאן איזה שם אלוקי שמתגלה? בדיוק. כי תקיעה זו היא המשכה וגילוי מבחינת סטימה, זה כל סטימין, שלמעלה משמות. פה מדובר בגילוי כזה שהוא למעלה משמות. אי אפשר בעצם להביע את זה בשום שם. כי עצמותו של הבורא הוא לא מתבטא בשם. וזה הייתה, מה הייתה השאלה ששאלנו בתחילת המאמר? למה כתוב יתקע ולא כתוב מי הוא התוקע? אז מה בעצם ההסבר למה לא כתוב מי התוקע? כי מדובר כאן בבחינה עליונה כזו שאי אפשר לתאר את זה בשום שם ובשום כינוי. לכן זה נאמר באופן סתמי, יתקע סתם. אז זה בעצם ההבדל בין שופר סתם, ובעיקר שאומרים שופר גדול, וכשאומרים יתקע, אמרנו קודם שהדברים יהיו קשורים. אומרים זה קשור. כי שופר גדול זה ביטוי של עצמותו ומהותו. ומילא מובן, אבל כתוב יתקע ולא כתוב שום שם. כי זה בעצם בא מאותו סיבה. כדי לחדד עוד יותר את המעלה של שופר גדול, כי כרגע דיברנו באופן כללי, אמרנו יש שופר סתם, שורש השנה, יש שופר גדול. כדי להפליא עוד יותר את המעלה של שופר גדול, אז נרחיב קצת יותר בדרגות של שופרות, בסוגים של דרגות של שופרות, כדי שנבין כששומרים שופר גדול, מתכוונים באמת למשהו מאוד מאוד ייחודי. כדי להפליא את הדרגות, אנחנו נביא עוד דוגמאות של שופר שמופיע בתורה, עוד מקומות, עוד מקום שמופיע גדלות בקשר לשופר, אבל לא דומה לביטוי שכתוב כאן שופר גדול. ואז נבין שבביטוי שופר גדול בא לידי ביטוי משהו הרבה יותר נעלה. זה מתחיל בפרק ב' של המאמר. בכדי לבאר העילוי דה שופר גדול עוד יותר, כדי להבין את זה יותר, אז הוא אומר כך. מביא הצמח צדק, בביאור שלו למאמר דיבור המתחיל והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול שבליקוטי תורה. כל מאמר של ליקוטי תורה יש ביאור, כמו בהרבה מאוד מאמרים של ליקוטי תורה, יש ביאורים בתוך המאמר, ביאורים ארוכים שכתב הרבי הצמח צדק. אז בביאור של הרבי הצמח צדק על המאמר והיה ביום ההוא, אז הוא מביא שם. מה שכתוב בליקוטי תורה, בדיבור המתחיל, להבין המשנה יום טוב של ראש השנה שיכול להיות במקדש, שיכול להיות בשבת, במקדש ותוקים אבל לא במדינה. הרבי הצמח צדק במאמר היה ביום ההוא, הוא מביא ציטוט ממאמר אחר של אדמו"ר הזקן. יש מאמר של אדמו"ר הזקן שמתייחס למשנה, שהמשנה אומרת ככה, יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקים, אבל לא במדינה. זמן שבית המקדש הראשון היה קיים, אז היו תוקים בשבת וראש השנה. אבל לא במדינה. במדינה לא תקו. למה במדינה לא תקור? מה הסיבה? אז כתוב חז"ל, מה? בבית המקדש הראשון, המשנה הזו מדברת על בית המקדש השני. בית המקדש הראשון תקור בשבת בכל מקום. בכל המדינה. המשנה הזו מדברת על בית המקדש השני. בית המקדש השני, חז"ל גזרו גזירות. הרבה מגזירות חז"ל התחילו בתקופה בזמן בית המקדש השני וגם לאחר מכן. חז"ל גזרו שמא אדם יוציא בשבת שופר מרשות היחיד לרשות הרבים, כי הוא יוצא שהבקי ילמד אותו איך לתקוע. כי יש חובה על כל אחד לשמוע שופר. אז יש לו שופר בבית, אבל הוא לא יודע מה עושים איתו. זאת אומרת, אני אלך עם השופר, שמישהו יראה לי מה עושים איתו. אז בינתיים הוא יציץ השופר, רשות היחיד לרשות הרבים, ויעבור על איסור. אז לכן חכמים גזרו בזמן בית שני ואמרו שבבית המקדש תוקעים בשבת, אבל לא במדינה. במדינה
לא חששו.
בית ראשון לא חששו. אפילו על בית שני, שאלה איך חששו, שמה מישהו...
בית שני לדורות, מה זה, למה כאילו?
מה?
למה כאילו... עוד זה בית מקדש, כאילו.
למה בבית ראשון לא היה את החשש הזה? בית הראשון עדיין... עם ישראל היה בדרגה יותר גבוהה, אבל לא צריך לחשוש.
יכול
להיות
יותר
יראים.
המקדש כאן היו
תוקים
בבית
שם. כן, במדינה. אז יש מאמר שאדמו"ר הזקן מדבר על המשנה הזו. המאמר פותח במילים, להבין המשנה, יום טוב של ראש השנה שיכול להיות בשבת, במקדש היו תוקים אבל לא במדינה. ואז הוא מסביר שם כך. כי סוף סוף, יש כאן שאלה. שואלים בחסידות, יש מצווה לתקוע בשופר ראש השנה. זה לא רק מצווה, זה מצווה שאמורה להשפיע על המשכת המלכות האלוקית בכל השנה הבאה. כל האור האלוקי, אם הוא יימשך עוד שנה, זה תלוי בתקיעת שופר. אז אם אנחנו לא נתקע בשופר, יש כאן הפסד ופספוס של דבר מאוד מהותי. שואלים בחסידות, איך אתה מפסיד את הדבר הזה בגלל שאולי יהיה איזה מישהו שלא בקי בהלכה והוא יציא את זה בשבת מרשות לרשות, ועל פי זה כל עם ישראל צריכים להפסיד את הפעולה הזו? השאלה ששואלים, אדמו"ר זקן מסביר ככה, הוא אומר, וזה שבראש השנה צריך לתקוע בשופר, למה תוקעים בשופר בראש השנה? מה אנחנו בעצם רוצים בתקיעת השופר הזה בראש השנה? אנחנו רוצים לעורר כביכול את הקדוש ברוך הוא, שהוא ירצה להמשיך להחיות אותנו עוד שנה, שימשיך לסמוך עלינו, שיהיה לו תענוג מעבודת השם שעשינו במשך השנה שהייתה, ושירצה להמשיך את העסקה איתנו שנה נוספת. אנחנו מעוררים, נגיד, תראה, איך אנחנו עבדנו אותך, איך אנחנו...
עבדנו, אדם שבא לעשות עכשיו תשובה.
אז הוא חוזר בתשובה, והוא מחליט מעכשיו והלאה, שהוא יהיה כמו שצריך, ושהקדוש ברוך הוא יתענג מההחלטה של היהודי, שהוא מקבל על עצמו באמת את ההחלטה המחודשת. זה המטרה של השופר, לעורר תענוג אלוקי בבריאה. זה הסבר. בכדי לעורר על זה, לעורר על ידי זה למעלה, התענוג בבריאת העולמות. הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, היהודי בתקיעה, בא לעורר מחדש את התענוג האלוקי בבריאה בעולמות. ככה זה הסיבה של תקיעה כל שנה. אומר אדמו"ר הזקן, מה קורה בשבת, שחכמים גזרו שלא יתקעו בשופר בזמן שראש השנה חל בשבת? זאת אומרת, וכיוון שבשבת, מצד עצמו ישנו התענוג, שבת זה יום כזה שהוא מצד הקדושה שלו. הנביא ישעיהו אומר על השבת, וקראת לשבת עונג. זאת אומרת, השבת בעצמו היא מעוררת מעצמה את התענוג שאמור להיות במעשה הנבראים. אז אין צריך כל כך את תקיעת שופר. אז לכן אנחנו לא באמת מפסידים בעקבות המניעה שחכמים מנו את תקיעת השופר, אז בניגלה, תורת הניגלה זה מתלבש עם סיבה של גזירה, שם היטלטל, אבל מה הסיבה הפנימית? חכמים לא כאילו לקחו איזה ריזיקה ואמרו נבטל פעולה כל כך גדולה בגלל חשש של כמה אנשים שלא יודעים, אלא החכמים ידעו שהפעולה שהשופר אמורה לפעול, העניין נפעל, נפעל על די השבת בעצמו. זאת אומרת, השבת בעצמו יש לו מעלה מאוד גדולה שהוא גורם תענוג. מה זה קשור לשבת? יש לזה משל שמופיע בחסידות, זה כמו כתוב בתורה. אומרים את זה בקידוש, חול השמיים והארץ, חול צבעם, היכל אלוקים. מה מרגיש בן אדם, ניקח דוגמה מבן אדם. אדם שסיים לעבוד עבדת קשה לבנות בניין, עבדת קשה לבנות שולחן, לא משנה מה, והנה סיימת והשולחן עומד פיקס מוכן כמו שרצית עם כל הגימורים מוכן, מה התחושה של היצרן שעבד קשה? זה לא איזה שטן שהמכונה בלחיצת כפתור מציע, זה שהוא בעצמו ישב ועמל ובנה את השולחן. מה יש לך הרגשה אחרי שסיימת את כל...
סיפוק,
תענוג, הכל, כן, הרגשה נפלאה. אז אומרים, משל, כביכול למעלה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ברא אנשים, שישה ימים, שחוזרה על עצמו כל שבוע, מה קורה בשבת? ויצא לאלוקים את... קילה את המלאכה. סיים. זה רגע של תענוג מעבודת הנבראים במשך כל השבוע. אז השבת בעצמה מעוררת את התענוג מהעבודה של הנבראים, ולכן לא צריך לתקוע בשופר כל כך בראש השנה שחל להיות בשבת. ככה הוא אומר. וזה שבמקדש היו תוקים גם בראש השנה שחל בשבת. אז נשאלת שאלה פשוטה. אם אנחנו מסבירים כל כך טוב שבשבת, שראש השנה חל בשבת, לא צריך לתקוע בשופר, אז מה הסיבה שבבית המקדש כן תוקים? מה שהתענוג האלוקי שנמשך מהשבת בכל המדינה לא מספיק להימשך לבד בבית המקדש? למה בבית המקדש צריך לתקוע? מה, בית המקדש נמצאים בדרגה פחותה מהמדינה כולה? אז אומר להפך, כי בתענוג כמה מדרגות, יש דרגות בתענוג. הדרגת העונג שהמדינה, כל המדינה מקבלת וממשיכה מעצם השבת, ודאי שיש את זה בבית המקדש. אבל בית המקדש מעוררים בחינה יותר עמוקה, שלא מעוררים את זה בכל המדינה. והבחינה יותר עמוקה שמעוררים בבית המקדש, מה מעורר את זה? הבחינה יותר עמוקה לא מתעוררת מהשבת לבד. את זה מעוררים על די השופר. כי בתענוג כמה מדרגות, יש דרגות שונות בתענוג. גם בגשמיות אנחנו יכולים להבין. אדם שמתענג, אינו דומה אדם לאדם בתענוגות. מדברים חומריים, אדם מתענג ממוזיקה, או אדם מתענג מאוכל, שזה יותר גס, או אדם מתענג מציור, או אדם מתענג מזה מאמר מעניין שהוא למד. כל מיני דרגות בתענוג. אז ברוחני כל זה, למה זה קורה? למה בעולם שלנו יש דרגות שונות בתענוג? כי גם כן בלוקות זה ככה, יש דרגות שונות בתענוג. אז השופר, שופר זה מלשון שופרה. שופרה זה... מיוחד, תענוג. אז השופר של ראש השנה בשבת בבית המקדש מעורר תחינת תענוג יותר מעלה מאשר במדינה. ודרגת התענוג שממשיכים על די תקיעת שופר במקדש היא נעלית יותר מדרגת התענוג בשבת. מה ההבדל בין תענוג שהשבת מעוררת לבין התענוג שהשופר בבית המקדש מעורר גם בשבת? אז הוא קורא, הוא מציין את זה בבחינות, בדרגות, הוא אומר ככה, שהתענוג דשבת הוא מבחינת חיצוניות הקטע, שזה נקרא שורש הנאצלים. חיצוניות הקטע נקרא שורש הנאצלים. והתענוג שהמשיך על די תקיעת שופר במקדש הוא מבחינת פנימיות הקטע, עתיק. מבחינת החתונה שבמעציל, מבחינה הרבה יותר נעלית. זאת אומרת ככה, יוצא ששופר ביום חול, או שבת מצד עצמו, איזה דרגה אלוקית הוא מעורר? חיצוניות הקטע. שופר בבית המקדש מעורר פנימיות הקטע. זה דרגה אחת. זה, זאת אומרת ככה, אם נסכם את זה עוד יותר, בזמן בית ראשון, אז איפה היו תוקים בשבת? בכל מקום. זאת אומרת שבבית ראשון היו בדרגה כזו שיכלו להמשיך את פנימיות הכתר גם מדינה. הגיע בית שני, נהיה ירידה, ואז רק בבית המקדש אפשר להמשיך את זה, ואילו בכל המדינה זה רק חיצוניות הכתר. אחרי חורבן בית שני, אז את פנימיות הרצון אפשר להמשיך באיזשהו מקום?
רק בבית המקדש.
גם לא, אחרי חורבן בית שני. אז אין בכלל...
שהיה בבית הראשון, שתקעו בכל המדינה וזה, בית המקדש היה נעלה יותר, לא?
בכל המדינה תקעו, זה לא היה הבדל בבית המקדש. בזמן בית ראשון, אז גם בכל מקום בעולם פעלו את אותו עניין. בכל מקום פעלו.
זה באותה מידה, בית המקדש והכל
המדינה? לא כתוב הבדלים. זאת אומרת שבחינה הלכתית לא היה הבדלים, כל אותו דבר, פרושו שממשיכים את אותו עניין. בית שני יש הבדלים הלכתיים, פרושו שפה אתה ממשיך דרגה יותר כבר פה, אחרי חורבן בית שני. אז אין בכלל אפשרות להמשיך את מי מתקן. אז זה ההבדל בכללות בין בית ראשון לבית שני. נראה כמה שורות על זה, הוא אומר כך. הוא מוסיף הצמח צדק. זאת אומרת, אנחנו הרי רוצים לדבר על שופר גדול. לפני שופר גדול אנחנו מבין כאן עוד כמה דרגות בשופר. זה לא כזה רק שופר סתם ושופר גדול. בשופר סתם עצמו, תראו מה קורה פה בשופר סתם. יש שופר סתם של בית ראשון, יש שופר סתם של בית שני בבית המקדש, ויש במדינה, ויש אחרי בית שני, יש בשופר סתם גם דרגות.
למה תריך לשופר סתם?
שופר, בלי תוספת, בלי תוספת גדול. בלי תיאור. שופר. יפה. מצוין. אבל ביחסית לשופר גדול, אז אנחנו לא יודעים, אז אנחנו קוראים לו שופר בלי גדול. הוא מוסיף הצמח צדק, שגם בתענוג דבחינה תחתונה שבמעציל, גם כשאנחנו אומרים שיש את התענוג של בחינה תחתונה שבמעציל, שזה פנימיות הכתר, ישנם כמה דרגות. והתענוג שנמשך מבית ראשון על ידי תקיעת שופר, הוא נעלה יותר מהתענוג שנמשך מבית שני. זאת אומרת, בית ראשון בבית המקדש, בית ראשון בראש השנה, ובית שני בראש השנה, למרות שבשניהם אנחנו משתמשים באותו לשום אומרים, זה גילוי של פנימית הכתר, גם אם לא דומה בית ראשון לבית שני. ובבית ראשון עצמו, שימו לב, שהוא יותר נעלה מבית שני, בבית ראשון עצמו גם יש דרגות שונות בשופר. יש השופר ביום הכיפורים בשנת היובל, אומרים שפעם ב-50 שנה, שזה היה רק בבית ראשון, בית שני כבר לא היה יובל, כי לא חזרו כולם. אז בית ראשון היה יובל. מה זה יובל? שפעם ב-50 שנה, בשנת היובל, תוקעים בשופר גם ביום כיפור. אז בשופר ביום הכיפורים בשנת היובל, שמצוות יובל הייתה רק בבית ראשון, הוא נעלה יותר מהשופר בראש השנה. השופר של היובל הוא יותר נעלה, גם בפסוק כתוב, את הלשון, כי יובל לי, קודש תהיה לכם. הפסוק מעצים, זה גם היה ביום כיפור. כן? המעלה, זאת אומרת, יוצא שבשופר של בית המקדש נמשך פנימיות הכתר. אז יש שופר של בית המקדש השני. יש יותר גבוה מזה שופר של בית המקדש הראשון. ויש יותר גבוה מזה שופר של יובל. וחוץ משלושת הדרגות האלה, מה יש? זה כבר שופר גדול. עוד דרגה רביעית בשופר רגיל, שופר שאנחנו מתוקים היום. שזה...
זה היה
נמוך, לא. זה חיצוניות הכתר. יותר נמוך. זאת אומרת, יש את השופר של אחרי חורבן בית שני, שזה חיצוניות הכתר, ובפנימיות הכתר יש לנו שלוש דרגות. יש לנו, נתחיל מלמטה למעלה, שבת בבית המקדש השני, יש לנו בית המקדש הראשון, וכל שנה יש לנו יובל, שזה ארבע דרגות בשופר. ואף על פי כן, למרות שהכי גבוה מכל הארבע, זה מה? זה יובל של בית המקדש הראשון. ואף על פי כן, גם בשופר ביובל, לא כתוב שופר גדול. אלא איך הפסוק אומר, ועברת שופר תרועה. זה נקרא שופר סתם. שופר סתם, הכוונה היא שופר בלי הגדול, בלי תוספת. זאת אומרת, אפילו השופר של יובל לא נאמר שופר גדול. אז במילא כשאנחנו אומרים על העתיד לבוא, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, אז מה אנחנו מבינים? שמה כולל הבחינה של שופר גדול? יותר נעלה אפילו מהיובל של בית המקדש הראשון. ומזה מובן ששופר גדול הוא למעלה גם מהגילוי שנמשך על די שופר ביובל. אז בהתחלה עשינו חלוקה כללית, שופר גדול לעומת שופר סתם. אבל כדי להעצים את הגדול, אז אתה אומר, רגע, רגע, בשופר סתם עצמו יש גם דרגות. זה מה שהרב בעצם הצדק מוסיף בהגעה על המאמר של אדמו"ר הזקן, הוא אומר, תסתכל במאמר של מסביר לנו את ההבדל בין המדינה למקדש בבית שני. ומדי תבין מה היה בבית ראשון. בבית ראשון היה גם יובל, ואז תבין ששופר גדול של עתיד לבוא, מדובר יותר נעלה משל זה. אבל עדיין, עדיין לא סיימנו את כל הדרגות. יש עוד בחינה חמישית, חוץ משופר גדול, וזה מתן תורה, היה משהו חד פעמי, וגם הגילוי הזה שהיה בחד פעמי של מתן תורה, הוא מתקרב לשופר גדול, מתקרב, למה הוא מתקרב? כי כתוב את הביטוי גדול ביחס לשופר, אבל לא כתוב ביחס לשופר עצמו, אלא מה כתוב במתן תורה? מה היה גדול? הכל היה גדול. כל. לא מדבר על השופר, מדבר על הכל. זאת אומרת, גם כשכבר מצאנו יחס של כל לשופר, יחס של גדול לשופר, היה במתן תורה, וזה כתוב ביחס לכל. ואילו לעתיד לבוא, הגדול כתוב לא ביחס לכל, ביחס לשופר. זה מה שהוא מוסיף כרגע בסעיף ג'. ולהוסיף לשופר גדול שיהיה לעתיד לבוא, ולמעלה יותר גם משופר דמתן תורה. השופר הגדול הזה, שעליו נאמר בפסוק של ויהיה ביום ההוא, זה יותר נעלה גם מהדרגה של שופר של מתן תורה. למה? שהרי גם בשופר דמתן תורה נאמר ויהי קול השופר. גם במתן תורה לא כתוב שופר גדול, אלא המילה שופר, כתוב שופר סתם, לא כתוב שופר גדול. ואם כן כתוב, וזה שכן כתוב בכל זאת גדול במתן תורה, וזה שממשיך בכתוב, ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, אז על מה הולך החזק? על הכל. ושכל השופר היה חזק מאוד. כל גדול, כמו שנאמר, כל גדול ולא יצף. אבל בנוגע השופר שממנו נמשך הכל, לא נאמר שהיה שופר גדול. ומזה מובן, זה שופר גדול שיהיה לעתיד לבוא, לעתיד ולמעלה גם מהשופר דמתן תורה. זאת אומרת, יש מאוד הבדל גדול אם אתה מדבר על השופר, שהוא גדול, או אתה מדבר על הגילוי שלו, שהוא יהיה גדול. שופר גדול זה בחינה... שומרים קול גדול, זה מה שהשופר עצמו נשאר סתם. הקול הוא גדול. מה יתגלה לעתיד לבוא? למרות שבמתן תורה כתוב שזה היה מעין לעתיד לבוא. ככה הלשון מבטניה, שפעם אחת היה במתן תורה, וזה יחזור חזרה. אז היה מעין העניין. היה גילוי של אנוכי, גילוי של עצמות ומהות, אבל זה היה גילוי באופן של הערה. קול גדול. אבל השופר בעצמו, היינו עצמותו,
לא התגלה.
זה התגלה בשופר. זה הבדל אחד שאנחנו עדיין לא מבינים בדיוק את ההבדל, אבל רק מהניסוחים אנחנו מבינים שיש הבדל בין הניסוח גדול על השופר לבין הניסוח גדול על הכל. עכשיו מביא עוד מקור, עוד הוכחה, שרואים שהגדלות של השופר שיהיה לעתיד לבוא, גדול יותר מהשופר שהיה במתן תורה. עוד מקור. איפה עוד מקור? תאית בפרקת רבי אליעזר. פרקת רבי אליעזר כתוב, מדובר שם על העיל שאברהם אבינו הביא תמורת יצחק. ושם הוא מביא שהעיל, יש לו את הקרניים של העיל. למה שימשו קרני העיל? שם הוא מביא בפרקת רבי אליעזר בעניין בית קרניו של אילו של יצחק. שם הוא אומר ככה, שיש הבדל בין הקרן השמאלית של העיל לקרן הימנית של העיל. אז אומר שם שקרן של שמאל נשמע קולו על הר סיני, שנאמר ויהי קול השופר. מה שהיה במתן תורה זה קשור לקרן שמאל. וקרן של ימין שהוא גדול מהשמאל, כמו בפשטות, ימין הוא יותר חזק משמאל, ימין הוא יותר חשוב משמאל, אז אומר גם הקרן של ימין הוא יותר גדול מהקרן של שמאל, עתיד לתקוע בו לעתיד לבוא, שנאמר, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול. אז גם רואים בעוד מקום, בפרק את רבי אליעזר, שמבדיל בין הדרגת שופר של מתן תורה, לבין דרגת שופר של העתיד לבוא. אז בפסוק אנחנו כבר רואים את ההבדל, שפה כתוב שופר סתם ופה שופר גדול. שם הוא אומר, זה הבדל בין שופר קרן ימין, קרן שמאל. למה באמת במתן תורה לא היה גילוי של ימין? למה לא היה גילוי של שופר גדול? למה היה רק קול גדול? והטעם על זה והשופר במתן תורה. היה שופר סתם, למה היה מספיק? השופר סתם, אז פה בעצם כבר הרמז לתשובה, קראנו כבר קודם, הוא אמר את זה כבר גם קודם, שהפסוק הרי שמדבר עליו, היה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, מה כתוב בהמשך? ובאו העובדים הנידחים. מה הדברנו קודם? ששופר סתם, שראש השנה, הוא מעורר, על השם המאמר, אלה שהם קרובים קצת. קרובים קצת, צריך לקרב אותם יותר. איך היו, מה היה מצבם של עם ישראל, מה היה הסטטוס של עם ישראל ליד הר סיני במתן תורה? לא היה, הם כבר יצאו ממצרים. הם לא עובדים בארץ מצרים, כבר יצאו ממצרים. הם כבר נמצאים סביב ההר, כבר עברו את ההכנה. אז לא צריך את הגילוי, היה מספיק לחבר אותם, לקרוב אותם, גם בקרן שמאל. כמו שהוא אומר, הטעם על זה שהשופר למתן תורה, היה שופר סתם, והשופר דלעתיד לבוא יהיה שופר גדול, מבאר אדמור האמצעי, כי במתן תורה היו כולם בקירוב לאלוקות גם לפני כל השופר. עוד לפני המעמד של מתן תורה, זה אחרי 49 יום של הכנה, הם כולם כבר נמצאים במצב של קירוב לעניין, קרובים. ולכן גם על ידי שופר סתם, היה אפשר לעוררם. אז לעורר את עם ישראל במעמד הגדול, גם שופר סתם יכל לעורר אותם. גם קרן שמאל של איל, של אברהם, יכל לעורר את עם ישראל. אבל בכדי לעורר את העובדים והנידחים, הוא דווקא על ידי שופר גדול. מי?
חנה.
אתה במתן תורה? אתה יש לי תורה, הוא פרחה נשמתה אפילו.
יכול לישון אחרי זה.
יכול לישון לפני, לא אחרי. למה אחרי? לפני, כתוב, שלחו לי שם, הקדוש ברוך הוא צריך להעיר אותם לבוא למתן תורה.
ואחרי
זה הם חטאו. זה היה נפילה, כשהפסיק הגילוי. אבל בשעת מעשה, בזמן הגילוי... זה הסדר הוא שכשיש גילוי גדול, והוא רק בא מלמעלה למטה, בלי שתחתון לגמרי כלי לדבר, אז זה יכול לברוח לו. לכן היה מאז תהליך, זה לא היה... משהו איזה פשלה שעכשיו אנחנו מנסים לתקן אותה. אז זה הסדר, התהליך של הגילוי הראשוני, אחר כך היה משכן, בית ראשון, בית שני, זה תהליך של הכנת העולם, ועד שהגילוי יבוא באופן כזה, שזה יישאר לנצח. זה תהליך של חיבור עליונים ותחתונים. אבל בוודאי שהוא פעל הגילוי הזה על עם ישראל. מתן תורה כתוב לא יהיה פעם נוספת. היה פעם אחת, לא יהיה עוד פעם מתן תורה. זאת אומרת שהגילוי הזה הוא גילוי שהוא... נצחי ופעל באופן נצחי, כן? זה היה מספיק, הגילוי הזה היה מספיק את השופר, שופר סתם, לא צריך את השופר גדול.
אבל קול גדול.
היה קול גדול, ודאי. אבל השופר מבחינת הדרגה שלו, היה שופר מה שנקרא קרן שמאל. ועכשיו הוא בא לגוע בשאלה בדיוק השלישי. בדיוק השלישי, שאדמור האמצעי הביא, שקראנו בתחילת המאמר, לא רק שלא כתוב מי התוקע, אלא מה אדמו"ר המעצים מדייק, שכתוב יתקע כאילו מעצמו. אבל פי זה מבאר מה שכתוב יתקע בשופר גדול. את הלשון יתקע מורה, שכתוב יתקע, תף כתוב בקמץ. לא כתוב יתקע, אלא כתוב יתקע, מה מבינים מהלשון יתקע? שיתקע מעצמו. מה הכוונה יתקע מעצמו? כי הגילוי זה בחינת שופר גדול לעורר את העובדים הנידחים יהיה מעצמו. יתקע מעצמו בא להדגיש בלי התערות עוד לתת הכלל. זה גילוי כזה שהוא לא דומה לכל הגילויים שקיימים בבריאה מאז מתן תורה, שבדרך כלל הקדוש ברוך הוא קבע שיהיה סדר. אז מה הוא אומר? שהסדר, בדרך כלל מאז מתן תורה, הסדר הוא שכל גילוי מלמעלה חייב לבוא רק אחרי שיש התערות הדלתתא. תמיד כתוב את הלשון של פיתחו לי כיחודו של מחט, אבטח לכם כפיתחו של עולם. כל השפעה מלמעלה מחייבת לפני זה הכנה מלמטה. אבל פה מדובר על אנשים שהפסוק קורא להם עובדים, נידחים. זאת אומרת, אין כאן מי שיעשה התערות הדלתתא. הוא עובד. אבל כתוב לא יידח ממנו נידח. בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יאסוף את כולם. אבל הם לא יכולים לעורר, הם לא מעוררים כלום, כי הם נידחים ומובדים. אז באמת, פה יהיה, בא הפסוק ואומר, פה יהיה מצב כזה, שהיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. כתוב יתקע מעצמו, מה זה יתקע מעצמו? יתקע מעצמו בא להדגיש, שבאמת זה יהיה משהו חריג מהסדר, ואכן הגילוי הזה יבוא, בלי עבודה מלמטה, בלי הכנה מלמטה, בלי תורות מלמטה. זה מתייחס אליהם, כן?
הם כבר בבחינה של
כולם נמצאים בקטגוריה.
השופר הגדול יישמע להם.
לכולם. גם אלה שהם אפילו בדרגה הכי נמוכה, גם הם, אלה שהם קרובים, ודאי שהם יסחפו פנימה.
אז להשפיע עליהם בצורה אחרת?
על מי זה עליהם?
אלה שכן קרובים.
אנחנו בזכות הנידחים והעובדים, גם אנחנו ניכנס. גם אנחנו ניכנס בזכות הפנימה.
לא, כן, השאלה היא כאילו באיזה צורה של
טענו. מכיר את האמרה, יש אמרה שאומרת, במקום שבעלי תשובה, כתוב בצדיקים גמורים, הם יכולים לעמוד שם. למה? כי מעלתם כל כך גדולה, מעלתם כל כך עליונה. פה מדובר בכאלה שהם, אומנם הם נידחים, הם עובדים, אבל בגלל שיש בזכותם, יש גילוי כזה גדול, של התעקע, עצמותו ומהותו, אז כולנו נקבל את
הפרוט שלהם,
תעלה לכולם. אז יוצא אם כך, אם נסכם כמה דרגות שופר אנחנו מכירים בכל הרשימה, נתחיל מלמטה למעלה, כן? יש את השופר, סתם שאנחנו תוקעים אחרי חורבן בית שני, כן? יש את השופר של בית שני. יש את השופר של בית ראשון. בבית ראשון עצמו, יש את השופר של יובל, יש את השופר של מתן תורה, יש את השופר קול גדול, יש את השופר של שופר גדול שיהיה לעתיד לבוא. זאת אומרת ששופר, מה הדרגות שמתגלות כאן? אמרנו ככה, בשופר רגיל מתגלה אור הסובב כל העולמים, בית המקדש מתגלה משהו הרבה יותר פנימי, אבל ביום ההוא יתקע בשופר גדול, זה מה שנקרא עצמות אור. זה חצי הראשון של המאמר שמביא את כל הסיכום, מה שנקרא, של כל הדרגות של השופר, ומציין את כולם במקומם.
אני חושב שבריאת העולם היה בגבול.